שבגרוש היה חור. פודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. מגיש רועי גרון. בפרקים הקודמים הכרנו את קיינס ואת התיאוריה שלו לגבי משמרים כלכליים והיציאה מהם. קיינס ראה את העולם הכלכלי דרך הביקוש למוצרים. משבר הוא מצב שבו הביקוש יורד, ואז במקום שמחירי המוצרים ירדו, הדבר הראשון שקורה הוא שהיצרנים מייצרים פחות ומפטרים אנשים. זה גורם לכך שלאנשים יש פחות כסף, ולכן הם צורכים פחות, והביקוש יורד עוד ועוד, והעניינים מדרדרים למשבר. קיינס האמין שממשלות חייבות להתערב, להיכנס לשוק ולייצר ביקוש בעצמן, על מנת להניע מחדש את המשק. התיאוריה של קיינס שלטה בעולם ביד רמה, משנות השפל הגדול ועד לשנות ה-70. לאורך הדרך היו אנשים שיצאו נגדה, אבל רוב הזמן הם היו במיעוט. אחד מהם, ואולי המשפיע ביותר, הוא מילטון פרידמן. אבל גם אם אנשים הקשיבו למילטון פרידמן פה ושם, נדרש משבר מסוג חדש, משבר שהתיאוריה של קיינס לא הצליחה להתמודד איתו. רק משבר כזה הצליח לשנות את הדעות ברחבי העולם, והמדיניות הקיינסיאנית מינתה את מקומה למדיניות חדשה, מדיניות מוניטרית. איך זה קרה? בואו נתחיל. את מילטון פרידמן פגשנו בפרק השלישי בסדרה על השפל הגדול, אבל בואו נדבר קצת על האיש ופועלו. פרידמן נולד ב-1912 בברוקלין שבניו יורק. הוריו היו מאגרים יהודים מאוקראינה של ימינו, שהיו בעלי חנות קטנה. משפחתו של פרידמן חיה בצמצום כלכלי, ולא התאפשר לו ללמוד בכל מקום שיבחר. למזלו הוא קיבל מלגה לאוניברסיטה, והחל ללמוד לתואר ראשון במתמטיקה. אבל תוך כדי הלימודים, מרצים שלו שזיהו את הפוטנציאל הטמון בו, שכנעו אותו לקחת עוד ועוד קורסים בכלכלה, ולחשוב על קריירה אקדמית. את האוניברסיטה הוא סיים לבסוף עם תואר כפול, בכלכלה ובמתמטיקה. ומלגה להמשך לימודי כלכלה באוניברסיטת שיקגו. באוניברסיטת שיקגו, פרידמן סיים את התואר השני שלו וחשב להמשיך באקדמיה, אבל השנה הייתה 1935. ארצות הברית הייתה שקועה בשפל הגדול. זאת הייתה פשוט תקופה גרועה. אנשים נלחמו על כל עבודה, היה קשה למצוא משרה באקדמיה. פרידמן מצא לעצמו דרך חבר עבודה ככלכלן של הממשל בתכנון הניו דיל. אני מזכיר לכם, הניו דיל הייתה תוכנית היציאה מהשפל הגדול של הנשיא רוזוולט, שכללה הרבה מאוד רגולציה ותכנון מרכזי. זה היה גן עדן לכלכלנים, כי הם אלו שעשו את כל החישובים והתכנון. פרידמן מצא את עצמו עובד במועצה הארצית לתכנון משאבים, שהוקמה במיוחד בזמן הניו דיל. במועצה הארצית, פרידמן כתב דוחות וחקר התנהגות של צרכנים. במשך שנות השפל ומלחמת העולם השנייה, פרידמן התגלגל בין עבודות, ואף שימש כיועץ למשרד האוצר האמריקאי, ואפילו לדובר משרד האוצר בשנת 1942. כדובר האוצר, הוא תמך במדיניות הקיינסיאנית שננקטה באותו זמן, מה שלאחר שנים יראה מאוד מפתיע. אגב, לטענת פרידמן, הוא באמת האמין בזמנו במדיניות הזו. בכל מקום שפרידמן עבד בו, הוא לקח איתו משהו. הוא אסף רעיונות, אסף נתונים, וכתב מאמרים על בסיסם. הוא ראה איזה נזק עשתה המדיניות של פיקוח מחירים וניהול מכסות בחקלאות של הניו דיל, והוא כתב על זה. כשערך מחקרים עבור הממשל על הנטייה של האנשים לצרוך, הוא הבין שאנשים לא תמיד מסתכלים על הכסף שיש להם עכשיו ביד, אלא מנסים להבין מה ההכנסה שתהיה להם בשנים הבאות, ומחליטים אם לחסוך או לצרוך לפי זה. גם על זה הוא כתב. בסיום מלחמת העולם השנייה הוא קיבל את הדוקטורט שלו מאוניברסיטת קולומביה. לאחר השפל הגדול והמלחמה, סוף סוף מצא מילטון פרידמן עבודה כחוקר בכלכלה באקדמיה, והוא החל ללמד באוניברסיטת שיקגו. הוא התחיל לפרסם מאמרים ומחקרים שכרסמו בתיאוריה של קיינס. בשביל להבין מה מילטון פרידמן אמר על קיינס, בואו נחזור רגע לדוגמה שנתתי בפרק הקודם על משק קטן עם 4 אנשים שסוחרים ביניהם. אתם זוכרים, הסיפור היה כזה. יש משק קטן עם 4 עובדים, עובד א' מייצר חגורות, עובד ב' זוגות נעליים, עובד ג' מייצר חולצות, וד' מייצר זוגות מכנסיים. בסופו של דבר, לכל אחד יש חגורה אחת, חולצה אחת, מכנס אחד וזוג נעליים. אוקיי. לילה אחד, א' חולם חלום רע, הוא מחליט שהולך להיות מיתון, והוא מחליט לא לקנות נעליים. ב' נתקע עם זוג נעליים ולא קונה חולצה. ג' נתקע עם חולצה ולא קונה מכנס. ד' נתקע עם מכנס ולא קונה חגורה. וא' אומר, וואו, אני לא מאמין, החלום היה נכון, באמת נתקעתי עם חגורה מיותרת. מכאן הדברים הולכים להידרדר, אלא אם כן לטענת קיינס, המדינה תקנה בעצמה מוצרים בשוק הזה. למילטון פרידמן היו כמה טענות לגבי המודל הזה, בעיקר לגבי הפתרון של קיינס. לדוגמה, הוא טען שאנשים לא מסתכלים רק על ההכנסה שיש להם היום, אלא יש להם איזושהי הסתכלות ארוכת טווח, שכוללת ציפיות לגבי העתיד. קוראים לזה הכנסה פרמננטית, כלומר הכנסה קבועה. כך שאם הם מקבלים כסף באופן חד פעמי, הם לא יגבירו את הצריכה שלהם. בנוסף, כשאנשים רואים שהממשלה מבזבזת כסף, הם מבינים שזה זמני, ובכלל יש סיכוי שעוד מעט יעלו את המיסים בכדי לממן את זה. ולכן הם מוציאים פחות ממה שהם היו מוציאים במצב רגיל. הטיעון הזה פגע ברעיון של קיינס של לעבוד על השוק, ולתת למדינה לבזבז כסף בשעת משבר, בכדי שאנשים שמרוויחים את הכסף יבזבזו אותו ובכך יכפילו אותו. דיברנו על זה בפרק הקודם, זה נקרא המכפיל הקיינסיאני. כלומר, הממשלה קונה חגורה, אבל בשוק נוצרים מכנסיים, חולצה, עוד מוצרים. כי מי שמייצר את החגורה הולך וקונה עוד מוצרים, והכסף מתגלגל בשוק. אבל אם האדם שהמדינה קנתה ממנו את החגורה, מבין שהכסף הזה הולך לצאת ממנו בקרוב, במיסים, או שהקנייה הזו היא רק חד פעמית בגלל המשבר, אז אולי הוא יעדיף לחסוך את הכסף הזה. והאפקט של קניית החגורה יהיה קטן בהרבה. כל המחקרים האלו שערך פרידמן, שהיה לתקופה מסוימת דובר האוצר שהגן על מדיניות קיינסיאנית, הובילו אותו שוב ושוב לפקפק בתיאוריות הקיינסיאניות. גם ביכולת שלהן להוציא את המשק מהמשבר, וגם בעובדה שהמדינה, בכך שהיא מתערבת כל כך בשוק, פוגעת בו ומונעת את החופש של האנשים בו. היא מונעת מהם את החופש לבחור על מה להוציא את הכסף שלהם ובוחרת עבורם, וזה גורם לשוק להיות לא יעיל. לדוגמה, אם המדינה בוחרת לעשות עבודות יזומות, היא בוחרת לשתול עצים, אז היא מוציאה את האנשים האלו ששותלים עצים מחוץ לשוק העבודה, ולכן הם לאו דווקא עושים את הדבר הטוב ביותר למשק, אלא משהו שהמדינה החליטה שהוא טוב. את המשכורת ששותלי העצים משלמים משלמי המיסים במיסים שלהם, או בהלוואות שהם נתנו למדינה, כך שהם לא מוציאים את הכסף הזה על משהו אחר שהם אולי היו מעדיפים לקנות. ואם הם לא קונים את מה שהם באמת רוצים, אז לא נוצרות משרות חדשות שמייצרות עוד מהדבר הזה. אם המדינה לא הייתה מתערבת, אז במקום לשתול עצים היינו מקבלים מוצרים שאנשים באמת רוצים ומוכנים להוציא עליהם את הכסף. עכשיו אפשר להגיד, אוקיי, אבל האנשים האלו שהמדינה לקחה היו ממילא מובטלים, הם לא עשו שום דבר אחר. וזה נכון. רק השאלה היא, האם המדינה תפסיק להעסיק אותם כשהמצב ישתפר? פרידמן ראה תבנית ברורה. שבה המדינה מוציאה כסף על תוכנית כלכלית זמנית, וגם כשהמצב משתפר, אף אחד לא מפסיק את התוכנית הזו. או רגולציה שנועדה לפתור בעיה זמנית, הופכת לרגולציה קבועה עם המוני פקידים שמפקחים עליה. הוא נהג לומר, דבר אינו קבוע כמו תוכנית ממשלתית זמנית. פרידמן ראה איך כמות הפקידים בוושינגטון הוכפלה פי כמה במהלך הקריירה שלו. ועל אף שהוא בעצמו היה אחד מהם בעבר, זה נראה לו מאוד בעייתי. בנוסף הוא נהג לציין לו פעם שהמחוז בארצות הברית שבו השכר הממוצע היה הגבוה ביותר בשנות ה-70 היה וושינגטון DC. מבחינתו זה היה גם לא סביר וגם בעצם מאותת לאנשים צעירים ומוכשרים שהדבר הטוב ביותר שהם יכולים לעשות בשביל עצמם זה להשיג עבודה ממשלתית בוושינגטון. לא להסתכן בשוק הפרטי, לא לבנות עסקים, לא לפתח את הכלכלה, להשיג עבודה ממשלתית בוושינגטון. פרידמן גם דחה את ההסבר של קיינס על למה משברים כמו השפל הגדול קורים. קיינס ראה במשבר בבריטניה ב-1926 ובשפל הגדול בעיה של ביקוש, של היעדר ביקוש למוצרים. אנשים לא צורכים ולכן לא מייצרים עבורם, אנשים מאבדים את העבודה שלהם, צורכים פחות וחוזר חלילה. פרידמן לעומתו חקר את הנושא מצד כמות הכסף במשק. זה נקרא תיאוריה מוניטרית. הוא הסכים עם קיינס לגבי הבעיה, שבטווח הקצר המחירים קבועים. ולכן ירידה בכמות הכסף במשק באמת תגרום למיתון כי אנשים יקנו פחות. אבל הוא לא הסכים עם קיינס לגבי התרופה לבעיה. לא הגדלת הביקוש על ידי המדינה היא התרופה הנכונה, אלא הגדלת כמות הכסף במשק שתתאים לכמות המוצרים ותמנע ירידת מחירים. תמנע דיפלציה. אם היו עושים את זה בשפל הגדול, היו לדעתו של פרידמן מקצרים אותו או מונעים אותו. השפל הגדול מבחינת פרידמן לא היה בעיה של ביקוש, אלא בעיה של קריסת המערכת הבנקאית. העובדה ששליש מכל אמצעי התשלום בארצות הברית פשוט נעלמו כי בנקים קרסו. אנשים שמרו את הכסף שלהם במזומן, ובנקים לא נתנו הלוואות. המתכון של פרידמן למשברים הוא הגדלת כמות הכסף במשק ושמירה על רמות מחירים. הוא הכתיב כלל של יעד אינפלציה של בין 1% ל-3% בשנה. אינפלציה, אגב, למי שלא זוכר, מכיר, היא עלייה של המחירים בשוק. אינפלציה גבוהה אומרת שהמחירים עולים מהר, אינפלציה נמוכה אומרת שהמחירים יציבים יחסית. דיפלציה זה מצב שבו המחירים יורדים. בנוסף, פרידמן ממליץ במשבר לשמור על ריבית נמוכה, בכדי לעודד את העסקים להשקיע ואת הצרכנים לצרוך ולא לחסוך. פרידמן כן מציע להמריץ את השוק, אבל בדרך שהכי פחות תפגע באופן שהוא פועל בו. הוא לא מציע לחכות שהשוק יתקן את עצמו, אבל מצד שני מעדיף לטפל בבעיה דרך שוק הכסף והריבית, ולוודא שהשוק לא נכנס למצב של דיפלציה, ושלא נוצר מצב שהריביות במשק עולות בגלל שאנשים מפחדים להלוות כסף, ואז עסקים ללא מימון קורסים. נניח שאנחנו בכל זאת רוצים מדיניות קיינסיאנית. ישנה עוד בעיה. נשאלת השאלה, איך תשיג המדינה את הכסף בכדי לקנות את החגורה בסיפור שלנו? או בכללי, המדינה נכנסת לגירעון בתקציב. מה זה בעצם אומר? מאיפה מגיע הכסף הזה? אז פרידמן אומר, תראו, אם המדינה לובה כסף, כלומר היא מנפיקה אגרות חוב, ואנשים במשק קונים את האגרות חוב האלו, אז היא משתמשת בכסף שהיא לבתה בכדי לממן את הגירעון שלה. ואז יש פה בעצם אפקט הפוך, כי המדינה לבתה כסף ממישהו. המישהו הזה לא קנה מוצרים, או לא השקיע את ההון במשק. הרי גם החסכונות שלנו שאנחנו מקבלים עליהם ריבית, בסופו של דבר הם מגיעים למישהו שמשקיע אותם. הוא מייצר מכונות, בונה מפעלים. אם במקום להלוות לאנשי עסקים את הכסף הזה, האזרחים מלווים למדינה, אז הכסף הזה לא משמש לצריכה ולא משמש לבניית מפעלים. אז יכול להיות בעצם שהמדינה לוקחת כסף מהשוק ומחזירה אותו לשוק ולא באמת מקדמת משהו? היא בעצם רק מחליטה עבור האנשים על מה להוציא את הכסף. כלומר, ללוות כדי לממן גירעון זה לא אופטימלי. אגב, בישראל עכשיו גייסו כסף בשביל לממן את הוצאות הממשלה בעקבות הקורונה, והנפיקו אג"ח בחול ובדולרים. זה יכול לעזור לפתור את הבעיה הזו, כי זה בעצם כסף שלא מגיע מהמשק עצמו. אבל אם כל המדינות עושות את זה, או מדינה גדולה כמו ארצות הברית מנסה לעשות את זה, אז זה בעייתי, כי בסוף הכסף כן מגיע מהאזרחים. בכל אופן, יש עוד שיטה לממן את ההוצאות, והיא להדפיס כסף. כן, כן, המדינה הולכת לבנק המרכזי, ומבקש ממנו פשוט לתת לה כסף שהוא מדפיס בשבילה. היום, המילה הזו היא כמעט מילה גסה בעולם הכלכלי. מילה שמלמדת על חוסר אחריות כלכלי, מתכון לאסון. אבל בשנות ה-60 ככה, ה-70, זה לא היה כזה נורא. ממשלות פשוט מימנו את החוב שלהן על ידי הדפסת כסף. טוב, אפשר להירגע עם הסאונד אפקט, הבנו, להדפיס כסף זה לא טוב. בקיצור, אז למה להדפיס כסף זה לא רעיון טוב? ואיך העולם מבין את זה? או... זה בדיוק מה שהפך את מילטון פרידמן לכוכב בעולם הכלכלי. אוקיי, אז ככה, בשביל לדבר על הבעיות של הדפסת כסף, צריך קודם כל לדבר על אינפלציה. אז מבחינת קיינס, אין אינפלציה. לא, זה מוגזם. מבחינת קיינס, בטווח הקצר המחירים קבועים. במיוחד במשבר. תחשבו על זה, זה הגיוני. אם המפעל שלי עובד רק ב-80% מהתפוקה שלו, ומישהו בא ומבקש ממני שאני אייצר לו עוד כמה מוצרים, אז אני לא מיד מעלה את המחיר. כנראה שאני אספק את הסחורה באותו המחיר, ואשמח שמישהו בכלל מתעניין במוצרים שלי. כלומר, כל עוד המשק לא מועסק לחלוטין, אנשים לא יעלו את המחירים שהם דורשים על מוצרים. ופשוט תשמחו שיש יותר ביקוש למוצרים שלהם. אותו דבר גם לגבי עבודה. כלומר, זה שהמדינה מדפיסה כסף במשבר, לא מייצר אינפלציה. בכלל, קיינס הסתכל על העולם הכלכלי דרך הביקוש. אם יש ביקוש רב למוצרים והמפעלים כבר ב-100% תפוקה, אז המחירים יעלו. אבל אם הביקוש נמוך ממה שהמשק יכול לספק, אז המחירים יישארו כמו שהם, גם אם נדחוף עוד כסף למשק. טוב, אז בקיצור, קיינס נתן סוג של אישור לממשלות להדפיס כסף, בכדי לממן את ההתנהלות הקיינסיאנית שלהם. הממשלה תדפיס כסף, תעסיק אנשים ותגדיל את הביקוש למוצרים. אנשים שמקבלים את הכסף יצריכו איתו, והמשק יחזור לעצמו בלי עליות מחירים. אבל יש פה גם כוכבית. כי בתקופות הטובות, שבהן כן יש עודף ביקוש, קיינס מבקש מהממשלה לקרר את השוק. להפסיק פרויקטים, לקצץ תקציבים, להחזיר חובות, להעלות מיסים. אבל זה פשוט כמעט ולא קורה, כי אף פוליטיקאי לא רוצה להיות זה שסוגר את הפרויקטים ומעלה את המיסים. בשנת 1958, הכלכלן הבריטי אלבן פיליפס פרסם מאמר, ובו הוא הראה שיש קשר בין שיעור עליית השכר במדינה לשיעור האבטלה בה. במילים פשוטות הוא אמר כך, אם יש אבטלה נמוכה וקשה להשיג עובדים, אז השכר של העובדים יעלה. אם יש אבטלה גבוהה ויש הרבה עובדים מובטלים שמחפשים עבודה, אז השכר של העובדים נשאר קבוע, מאחר ואין להם כושר מיקוח מול המעסיקים. לאחר מכן הרחיבו את המודל למודל שמדבר לא רק על שכר, אלא על אינפלציה בכלל מול אבטלה. יצרו גרף על סמך מדידות שנעשו בכל מיני מדינות בעולם בכל מיני שנים, והוכיחו שיש לקובע המדיניות שתי אפשרויות. או אבטלה גבוהה ואינפלציה נמוכה, או אבטלה נמוכה אבל אינפלציה גבוהה. הגרף הזה נקרא עקומת פיליפס. עכשיו, פוליטיקאים בדרך כלל מעדיפים אבטלה נמוכה. אנשים שעובדים נוטים להצביע עבורך. ולכן מדינות רבות בחרו להדפיס כסף, לממן פרויקטים שמעסיקים אנשים ולסבול מאינפלציה. עקומת פיליפס השתלבה מצוין בתיאוריה של קיינס, כי היא דיברה על אינפלציה שנובעת מביקוש. ביקוש למוצרים מעלה את הביקוש לעובדים, וביקוש לעובדים מוריד את האבטלה ומעלה את השכר שלהם, מה שמעלה את מחיר המוצרים ולכן נוצרת אינפלציה. התיאוריה של קיינס על אינפלציה נראתה מגובה בנתונים ממדינות שונות. אז אם זה המצב, אין מה לעשות. אינפלציה היא מחלה של משק בריא. התרופה אליה היא אבטלה, שהיא תרופה עם תופעות לוואי חמורות, שעלולות לעלות לנשיא בבחירות שלו. לא פלא שאף אחד לא רוצה לקחת את התרופה הזו. מילטון פרידמן כתב מחקר בשנות ה-60 שאומר את הדבר הבא. עקומת פיליפס זה רעיון נחמד, אבל היא עקומה של הטווח הקצר. אוי, שעוד פעם זה. הכלכלנים מתים על הקטע הזה. אגב, אני ממליץ לכל מי שרוצה לזכות בפרס נובל, תיקחו איזה מוסכמה כלכלית שקיימת היום, פשוט תגידו שהיא נכונה רק בטווח הקצר, או הארוך. ותזרמו משם פשוט. פשוט מדהים כמה תיאוריות גדולות מתחילות ככה. טוב לענייננו. עקומת פיליפס שאומרת שיש טרייד-אוף בין אינפלציה לאבטלה, לטענת פרידמן היא עקומה של הטווח הקצר. אם נעלה את האינפלציה בטווח הקצר, האבטלה תרד. אבל אחרי כמה זמן, אנשים מתרגלים לעובדה שהמחירים עולים בקצב מסוים. ואז האבטלה תחזור לאט לאט למצב הטבעי שלה. מצב שתלוי לא באינפלציה, אלא בגורמים אחרים במשק. בטווח הארוך, המשק יחזור לאבטלה הטבעית הזו, אבל קצב האינפלציה יישאר. צריך להעלות את האינפלציה שוב, אבל הפעם יותר. האבטלה תרד קצת בטווח הקצר, והמשק יתרגל לקצב האינפלציה החדש. ושוב יחזור לאבטלה הטבעית. זה היה רעיון מעניין, מחקר חדשני, אבל בואו נודה באמת. שנים אנחנו עובדים עם עקומת פיליפס והיא עובדת. מה פרידמן הזה רוצה מאיתן? וכך, תיאוריה קיינסיאנית בגיבוי עקומת פיליפס, עם קורטוב של טראומה מהשוק החופשי שנשארה עוד מהשפל הגדול, שלטו בעולם מסוף מלחמת העולם השנייה ועד לשנות ה-70. אבל אז קרה איזה אירוע שולי במדינה קטנטנה שתקועה באיזה חור במזרח התיכון שהפך את העולם הכלכלי על פיו. סמוך לשעה 2 בצהריים ביום הכיפורים של שנת 1973, צבאות מצרים וסוריה פלשו לישראל במה שכולנו מכירים כמלחמת יום כיפור. אחת המלחמות הקשות שחוותה ישראל. בימים הראשונים של המלחמה, ישראל ספגה עבדות קשות. למעשה בחמשת הימים הראשונים למלחמה נהרגו מחצית מההרוגים בה, ומאות טנקים ועשרות מטוסים נפגעו בקרבות. כשהתבררה גודל הצרה, והתברר שמחסני החירום היו ריקים ולא מתוחזקים, חששו בצהל שהתחמושת והציוד לא יספיקו לעוד ימי לחימה רבים. ולכן, עוד מהימים הראשונים של המלחמה, נציגים ישראלים כיתתו רגליים בוושינגטון ובשגרירות ארצות הברית בישראל, בניסיונות להשיג מארצות הברית, ידידתה של ישראל, סיוע צבאי. אבל באותו הזמן, בוושינגטון, עבדו גם אנשים אחרים שעות נוספות. היו אלה אנשי לובי הנפט, נציגי אופק, קרטל הנפט שמורכב בעיקר ממדינות ערביות. הם הבהירו לאמריקאים שהתערבות במצב ועזרה לישראל תעלה לארצות הברית ביוקר, ומדינות ערב לא יאססו להשתמש בהתמכרות האמריקאית לנפט ערבי כנשק במלחמה נגד ישראל. לארצות הברית לקח שבוע להיענות לתכנונים של ישראל ולפתוח במבצע ניקלגראס, שהיה רכבת אווירית של נשק ותחמושת, טנקים ומטוסי קרב לישראל. לאחר מכן פנה הנשיא ניקסון לקונגרס וביקש חבילת סיוע בשווי של 2 מיליארד דולר לישראל. התגובה של מדינות ערב לא יחרה לבוא. כבר למחרת מדינות ערב הכריזו על אמברגו נפט על ארצות הברית ומדינות אחרות שתמכו בישראל. בתוך כמה ימים מדינות אופק סגרו על קיצוץ של 25% בתפוקת הנפט שלהן, ולאחר מכן עוד שתי הפחתות של 5% כל אחת. לירידה בייצור היה אפקט מיידי על מחיר חבית הנפט, והוא הוכפל פי 4 בתוך כמה חודשים. האמריקאים מצאו את עצמם עומדים בתורים ארוכים בתחנות הדלק בכדי להשיג כמה גלונים של דלק למכוניות האמריקאיות הבזבזניות שלהם, שהתרגלו לדלק זול. העלייה של מחיר הנפט פגע קשות במשק האמריקאי, מאחר והנפט הוא מצרך בסיסי כל כך בכלכלה. צורכים אותו כדלק לרכבים פרטיים, אבל גם למטוסים, למסעיות, לטרקטורים, לרכבים בחקלאות, לרכבים בקריאה, בבנייה, פחות או יותר בכל מוצר אפשרי, יש שימוש כלשהו בנפט לייצור שלו. מעבר לדלק, יש לנו גם פלסטיק וניילון שמיוצר מנפט. בקיצור, הכל כולל בתוכו את מחיר הנפט. ברגע שמחיר הנפט עלה כל כך, כל המוצרים בארצות הברית התייקרו. זה גרם לכך שאנשים יכלו להרשות לעצמם פחות מוצרים, כי המוצרים הפכו יקרים יותר. הם הפכו יקרים יותר בגלל שהם הפכו יקרים יותר לייצור. אבל הכסף הנוסף הזה לא הלך לעובדים האמריקאים, אלא הוא הלך החוצה מהמדינה לשלם על הנפט שרק התייקר והתייקר. כלומר, הנפט גרם לאמריקאים להיות פשוט עניים יותר. הם יכלו להרשות לעצמם פחות. מאחר והמחירים עלו, אבל השכר לא עלה והכסף יצא מארצות הברית, המשק נכנס למיתון. אנשים צרכו פחות מוצרים, ולכן מפעלים נאלצו לפטר אנשים. קיבלנו מצב ייחודי של עליית מחירים, אינפלציה, ביחד עם אבטלה גבוהה, שזה לא תואם את עקומת פיליפס. אבל אולי אפשר לסלוח לעקומת פיליפס. בכל זאת, מדובר באמברגו, איזשהו שוק חיצוני לשוק. יש לנו דרכים לתרץ את זה. טוב, הסיפור יכול היה להיגמר פה, אבל הוא לא נגמר. אם יש מיתון, אז קובע המדיניות בשנות ה-70 שיהיו כאנסיאנים, עשו מה שהם יודעים לעשות הכי טוב. הם העלו את הגירעון, העלו את הצריכה של הממשלה בשוק בכדי להילחם באבטלה, והם ימנו את זה על ידי הדפסת כסף. מכניסים כסף חדש לשוק, הצריכה של הממשלה בשוק עובדת, עסקים רואים יותר ביקוש למוצרים שלהם, אבל מסתבר להם אחרי כמה זמן שכולם בעצם רואים יותר ביקוש למוצרים שלהם. פתאום הם מגלים שחומרי הגלם מתייקרים ושכר העבודה מתייקר, כי פשוט יש יותר כסף בשוק. ואז הם מתרגלים למצב החדש. הם מבינים שהמחירים פשוט עולים בקצב מסוים, והם דואגים להתקן את המחירים לפי הקצב הזה. העובדים שלהם דורשים תוספות שכר, או מה שזקני המגזר הציבורי מכירים בשם תוספת יוקר. כלומר, המחירים עולים, אז השכר צריך לעלות גם. יפה, דרשו וקיבלו. בכל זאת יש יותר כסף לכולם, המחירים עולים. עכשיו הכלכלה חוזרת שוב לשיווי המשקל. אבל שכחנו שכולנו עניים יותר, בגלל שכל הכסף הזה מתבזבז על הנפט, הנפט היקר, כל הכסף זורם החוצה מארצות הברית למדינות אופק. כלומר, האבטלה חוזרת לאט לאט למצב הטבעי שלה, המצב הטבעי החדש, של אבטלה גבוהה. עכשיו, בכדי לתת תמריץ לשוק, צריך להעלות את ההוצאות עוד יותר, לייצר עוד יותר אינפלציה. לא סתם להדפיס עוד כסף, אלא להדפיס בקצב גבוה יותר ממה שהיה לפני. כי הרי כבר כולם יודעים שהמחירים עולים ב5% לשנה. כל ההסכמי שכר מכינים מגנוני העלאה כאלה. כל העסקים דואגים להתקן את המחירים שלהם כל כמה חודשים בקצב הזה. עכשיו, אם אנחנו רוצים להמריץ את השוק, צריך יותר מזה. צריך 7% אינפלציה. ושוב, יש תחושה טובה שהביקוש עלה, המחירים של המוצרים עולים, השכר עולה, אנשים מבינים שקצב האינפלציה עלה והצריכה יורדת, ושוב נכנסים למיתון. ושוב הממשלה מעלה הוצאות בכדי להילחם במיתון ומדפיסה כסף, והעובדים מבקשים תוספות יוקר ומקבלים, והמחירים של המוצרים שוב עולים, ושוב הממשלה ושוב תוספת יוקר ושוב המחירים עולים, וזה פשוט לא נגמר. לא רק שזה לא נגמר, זה מחמיר משנה לשנה. כי כשאנשים מתחילים להצמיד את ההסכמי שכר שלהם למדד, את ההסכמי שכירות שלהם למדד, את המחירים של החוזים העסקיים למדד, כשמדדי המחירים עולים, זה מיד מייקר את החוזים האלו, וגורם לכך שהמחירים יעלו עוד יותר, והצריכה תרד, והמדינה תצטרך להשקיע עוד יותר כסף בשביל להחזיר את הצריכה למה שהייתה ערב המשבר. אחרי הרבה שנים שארצות הברית לא חוותה אינפלציה, היא החלה להתמודד עם אינפלציה שעולה משנה לשנה, ובמקביל, אבטלה גבוהה וצמיחה נמוכה. השם שניתן לתופעה הוא סטגפלציה, שהוא שילוב של המילים סטגנציה ואינפלציה. כלומר, אינפלציה בתקופה של קיפאון או מיתון כלכלי. עכשיו, האמברגו הסתיים אחרי כמה חודשים, אבל המחירים נשארו גבוהים כמה שנים טובות. המשבר תפס את ארצות הברית במצב לא טוב ממילא. האינפלציה בארצות הברית, שהייתה לאורך רוב שנות ה-60 וה-50 בטווח של אחוזים בודדים, התחילה להרים ראש עוד לפני המשבר. ארצות הברית נכנסה לגירעון בעקבות מלחמת וייטנאם, והמטבע שלה התחיל להישחק. ארצות הברית גם נטשה בשנות ה-70 את תקן הזהב, מה שגרם למטבע שלה להיות חופשי יותר ממגבלות ההדפסה. אבל משבר הנפט לקח אותה לקצה, והאינפלציה הגיעה בשיא למעל ל-13% ובממוצע בערך 10% במשך 8 שנים מעליית מחיר הנפט. הבעיה העיקרית הייתה שלא נראה לזה סוף. שיעור האינפלציה עלה משנה לשנה, והיה חשש אמיתי שארצות הברית תגיע למצב של אינפלציה של 100% בשנה, שהיא אינפלציה שמעוותת את השוק ולא מאפשרת לאנשים לקבל החלטות כלכליות נכונות. האינפלציה הפכה להתמכרות. כמו שאדם שמעולם לא שתה אלכוהול התבשם לאחר כוסית אחת, אבל אדם ששותה כוסית ביום יצטרך יותר מזה בשביל להגיע לאותה התחושה, כך היה גם עם האינפלציה. בכדי שהפעולה הממריצה של האינפלציה תשפיע על המשק, היה צריך מנות הולכות וגדלות שלה. כי האנשים כבר התרגלו לאינפלציה של 5% או 7% או 10% בשנה. הם היו צריכים יותר מזה בכדי להיות מופתעים לטובה מכמות הכסף שיש להם ולהגביר את הביקוש. אנשים פתאום הבינו על מה דיבר מילטון פרידמן. הוא למעשה ניבא את הדרך שבה ההסתמכות על עקומת פיליפס תגרור אותנו לאינפלציה משתוללת בשילוב עם אבטלה שלא מוצאת מרפא. בשנת 1976, בעיצומה של הסטגפלציה שהוא עצמו ניבא, זכה פרידמן בפרס נובל לכלכלה. עכשיו, מה שמעניין הוא שהפוליטיקאים בוושינגטון לא ממש הסכימו שהאינפלציה נובעת מכל הכסף הזה שהם מדפיסים. כן, מוזר. היו להם כל מיני רעיונות אחרים לגבי זה. הם טענו שהבעיה היא איגודי העובדים, שמצליחים להשיג על העלאות שכר גדולות מדי. ואז המעסיקים נאלצים להעלות את המחירים, ואז העובדים מעלים את השכר שוב, וזה גורם לאינפלציה להשתולל. מילטון פרידמן התאמץ להפריך את התיאוריות האלו, והוא הראה איך בכל העולם האינפלציה היא תוצאה ישירה של הדפסת כסף. לדוגמה ביפן, שבה איגודי העובדים היו חלשים, גם הייתה אינפלציה גבוהה. והיה קשר ישיר בין קצב הדפסת הכסף לקצב האינפלציה. ואגב, התשובה לרעיון הזה של איגודי עובדים היא, שאם כמות הכסף במשק לא הייתה גדלה, אז מתישהו המחירים של המוצרים היו גבוהים מדי בכדי שהכסף במדינה היה מאפשר לאנשים לקנות אותם. ואז הביקוש למוצרים היה פוחת והיו מתחילים פיתורים והורדות שכר. אבל אנשים לפעמים אוהבים סיפורים טובים. ופוליטיקאים מאוד אוהבים להסיט את האש מהמעשים שלהם עצמם לכיוונים אחרים. אגב, גם אנשי עסקים הואשמו בניפוח מחירים ובחמדנות שגורמת לאינפלציה. מזכיר לי קצת שרי אוצר שמאשימים כל מיני גורמים בעליית מחירי הדירות, אבל עזבו עזבו, זה רק אני והדמיון שלי. פרידמן לא היה רק כלכלן טוב, הוא היה גם מרצה, סופר ובכלל מעביר מסרים מעולה. הוא הבין שהבעיה היא לא המודלים הכלכליים, ואפילו לא הפוליטיקאים. הבעיה היא לשכנע את ההמונים. כי אם הציבור חושב שהממשלה חייבת להתערב במשבר ולהדפיס כסף בכדי לממן את זה, אז הפוליטיקאים יעשו את זה. אם הציבור חושב שאסור להדפיס כסף כי זה גורם לאינפלציה, אז הפוליטיקאים יעשו את זה. ולכן פרידמן, שהיה יועץ לממשל האמריקאי ודיבר ישירות עם הנשיאים ושרי האוצר של ארצות הברית, פנה דווקא לטלוויזיה ולספרים וניסה לשכנע את העם בתיאוריה המוניטרית שלו. הוא הרצה בפני קהל, כתב ספרים פופולריים והשתתף בסדרת טלוויזיה שדיברה על כלכלה. הוא הסביר שהשפל הגדול נגרם על ידי התרסקות המערכת הבנקאית ובעקבותיה הדיפלציה, ולא בעקבות התרסקות הבורסה והמניפולציות שעשו בה. הוא הסביר שאינפלציה נגרמת על ידי הדפסת כסף וגירעון ממשלתי כרוני, וששוק חופשי הוא לא כל כך נורא כמו שסיפרו להם, ואולי שווה לנסות. הספרים והסדרות של מילטון פרידמן היו מאוד פופולריים, והמצב הכלכלי בארצות הברית ובעולם המערבי, בשילוב של עלייה בפופולריות של הדעות של פרידמן, גרמו לעולם לזנוח את קיינס בתמורה לתיאוריה מוניטרית שמרסנת את הדפסת הכסף, מעבירה את הסמכות להדפסת הכסף לידי הבנק המרכזי, ולא מאפשרות לממשלה לחייב את הבנק המרכזי להדפיס עבור הכסף. היעד העיקרי של הבנק המרכזי הוא לשמור על יעד אינפלציה של בין 1% ל-3% בשנה. אגב, פרידמן בכלל העדיף שפשוט יכתבו תוכנת מחשב שתחליף את הפד. אבל כמו שאתם יודעים, דעתו לא התקבלה. טוב, וכולם חיו באושר ואושר. ממשלות רק הגדילו את כמות הכסף ותקופות משבר ומנעו דיפלציה. לא נגעו במשק ישירות, רק הורידו והעלו את הריבית בכדי להמריץ או לקרר אותו. לחלוטין זנחו את קיינס. טוב, תראו, משנות ה-80 ועד היום רוב הזמן ממשלות אכן שומרות על הכללים. האינפלציה בעולם המערבי חוסלה. הדפסת כסף למימון גירעונות כבר לא מתבצעת, לפחות לא במתכון של שנות ה-70. אבל קשה להגיד שקיינס נזנח. ב-2008 לדוגמה, מדינות שפכו כסף על תוכנית היצע למשק כמיטב המסורת הקיינסיאנית. במשבר הקורונה, ממשלות מוציאות סכומי עתק לפיצוי עסקים שנפגעו, למענקים לכל אזרח, ושלל תוכניות להמרצת המשק. קיינס עוד איתנו חברים. פרידמן נפטר בשיבה טובה ב-2006, ולא ראה את המשבר של 2008. אבל באמת מעניין מה הוא היה אומר על חבילות החילוץ ועל תוכניות התעסוקה של משבר הסאפריים, או על ההתנהלות של הפד בימינו. בכלל, כשאני סוקר 100 שנים של משברים כלכליים ומדיניות כלכלית, אני מרגיש שאנחנו על מטוטלת. שנע בין שוק חופשי בסגנון קלאסי, לבין שוק מנועל בסגנון של קיינס, ושוב לשוק חופשי בסגנון של פרידמן. בין להשאיר את המשק שיתקן את עצמו, לבין הכנסה של הממשלה עמוק לתוך הקרביים של המשק בשביל לתקן אותו בשעת משבר. ואז שוב להתערבות במצב מרחוק, רק על ידי הכסף והריבית, וכמה שיותר להיזהר שלא לאבד את השוק. לאיפה המשבר הזה ייקח אותנו במטוטלת הזו? מעניין, ימים יגידו. זהו, מקווה שנהנתם. הסדרה הזו הייתה מאוד תיאורטית, אבל אני חושב שזה חשוב להכיר את הרקע הזה ואת העבר הכלכלי שלנו כשאנחנו מדברים על איך לצאת מהמשבר. אני רוצה לעשות פרק של שאלות ותשובות. אני מעדיף שאלו יהיו שאלות על הסדרה הזו, על הפרקים הקודמים של הפודקאסט, אבל תנו דרור לסקרנות שלכם, ואני אשמח ללכת ולחקור ולנסות לענות על השאלות שלכם בכל נושא כלכלי. את השאלות הנבחרות אבקש מכם להקליט עבורי ונשלב אותם בפרק. אז רוצו לדף הפייסבוק של כשבגרוש היחור ותשאירו לי שאלות. אני הייתי רועי גרון. כשבגרוש היה חור.